כך סדר הדברים. הרב קוק, עוד לפני שקראו והגדירו וקראו למדינת ישראל, מדינת ישראל, לא קראו, לא היה, עוד לא היה את השם הזה. הוא כבר קרא לזה שם. כך הוא קרא לה. הוא כתב פסקה מיוחדת ביחס לערכה ועניינה של המדינה. חשבתי לפתוח בזה, ובהמשך אולי קצת נזכה להבין גם, גם אם לא נבין, עצם הפסקה הזאת, ומה שהיא אומרת היא דבר גדול. ככה כתב הרב קוק, אין המדינה, מקור אחד, העושר, יש פה דפים על הסנדר, אין המדינה, העושר העליון של האדם, זה ניתן להיאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. כן, אחריות, מתקצקים אנשים, מתקפצים אנשים, ואומרים, בוא נעשה כדי שיהיה טוב לנו ביחד, נעשה כמה חוקים, נעשה כמה דינים, נשמור עליהם, ואז ביחד באמת יהיה לנו טוב, לך יהיה טוב, לנו יהיה טוב, לכולנו יהיה טוב ביחד, אם נשמור על זה. זה ערכה של מדינה בדרך כלל. אבל שם, אומר הרב, נשארים המוני האידאות, שהם עטרת החיים של אנשיות מרחפים ממעלה, ואינם נוגעים בכלל. זה במדינות רגילות. מה שאין כן במדינה שהיא ביסודה אידיאלית. שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון. שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. כן? היחיד, לא ניכנס כאן עכשיו דווקא לנקודה הזאת, שהיחיד מקבל את ערכו ואת עניינו, וכפי משהו מחובר אל ענייני הכלל, אל האידיאלים של הכלל. אולי יש פה נקודה, השבוע יצאנו פה איזה דיון כאן במכון, בתוך הרבנים, שאומרים, יש אומרים, שבתורת הרב קוק, כביכול, היחיד הוא מבוטל, אין לו בכלל מקום. ככה יש אנשים שאומרים, לכן הם אומרים, אנחנו הולכים למקומות אחרים, יש, כאילו תורות אחרות, אם זה ברסלב, אם זה חב"ד, שם גם היחיד יכול למצוא את מקומו, אני צריך דברים ליחיד, לא, הרב קוק, כל הזמן כלליות, כלל, 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 ואיפה אני? ככה יש טוענים טענה כזו, ידועה הטענה הזו, ובאמת, הדבר הזה הוא לא נכון, הוא לא נכון בתורת הרב, כי ודאי שהרב הוא לא מבטל את היחיד, הוא לא אומר שהיחיד זה בכלל כלום, אתה מתבטל ואין לך שום מקום. כפי שאנחנו רואים גם במשפט הזה, שהרב אומר מתוך מה שאדם, כן, הוא קשור לתכנים האלה, האידיאלים העליונים, אז שם יהיה היחיד, ימצא את העושר הגדול שלו. הדבר הזה מאוד, מי שרוצה רק מקור אחד, אני אגיד לכם, ראיתי במשך הפסח, בפסח הרב מאוד מדבר על זה. דווקא שקורבן פסח, שהוא בעצם קורבן יחיד, כל אחד מביא קורבן, אבל הוא נהפך לגדר של ציבור. אז שם הרב מדבר על זה, מדבר על זה בעולת ראיה בקדש, וכמה מקומות הרב מדבר על עניין זה שדווקא בפסח מתברר רכו של היחיד, שהוא לא מבוטל, אלא יש לו ערך, יש לו מקום. ולכן אומרים, ככה הרב מסביר, לכל יחיד ויחיד, קדש. יש לך ערך לקדש את המציאות, יש לך ערך, יש לך יכולת להוסיף, לתת קדושה. אתה לא מבוטל. ככה דווקא הרב מסביר בעניין הזה, ומי שעוד רוצה עוד מקור, ראיתי חוברת שיחות של הרב טאו, יש פה מוכרים כאן בצד, שיחות לפסח, יש שם שיחה מאוד מיוחדת על העניין הזה, ומדבר על הדבר הזה. כך שזה לא, הטענה הזאת היא לא אמיתית ו... אז ככה, היחיד מוצא את עושרו, לא שהוא נעלם, אין לזה. אומר הרב, מדינה זו, שורה 5, היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. כבר הרב כתב את זה? לא, לא היה עד מדינה, הוא לא. אבל הרב כבר, כן, בזה שהוא רואה את החזון, מתחיל את תהליך וזה, הוא כבר מצייר לעצמו איזה מדינה כזו, אידיאלית כזו, עליונה כזו, והוא מגדיר אותה, מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. כאילו, כיסא השם. כן, הוא מתכונן, הוא מיוסד על הבסיס הזה, על האידיאל הזה, על הערך הגדול הזה של מדינת ישראל. שכל חפצה, ככל חפצה, כן, העתידי הזה, למרות שזו לא מגלה, אבל בכוח, בפוטנציאל, עניינה של מדינת ישראל הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. יש דרך ארוכה שזה יתגלה. הנה, הרב אומר כאן, שזהו באמת היושר, העושר יותר עליון. אמת שאושר נשגב זה צריך לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי החושך, כן? יש זמנים שזה מאוד לא רואים את זה, ואנשים זה נראה בדיוק הפוך. אבל אומר הרב, לא בגלל זה הוא יחדל להיות האושר היותר גדול. זה באמת אותו דבר, צריך להבין, יש שם סיבוכים, קשיים, גאולה כמעט כמעט, המון תכנים נכנסים בדבר הזה. אבל היסוד, יסוד כיסא השם בעולם. זה משפט ככה שקודם כל מרומם אותי, ככה נתן לי את זה, אנחנו הולכים לחגוג 62 שנים של מדינת ישראל, מה התוכן של זה, למה זה מיועד, למה זה מביא, איזה אושר גדול מונח במושג הזה, ביסוד הזה, יסוד כיסא השם בעולם. לדעת שאדם ידע מה אנחנו מפגשים. אבל באמת קצת לנסות להבין מה זה הכיסא, איך יש ביכולתנו כן, לרומם, לחזק, לייסד עוד יותר ויותר את התופעה הזאת של כיסא השם בעולם. אז חשבתי כאן קצת להביא דברים. אנחנו יודעים, דווקא דברים שבפסח כן, לומדים אותם, ויש שייכות בין גאולה, אחרונה, גאולה ראשונה זה פסח, וגאולה אחרונה זה של ימינו, אנחנו לומדים זה מזה. יש דפים שם? יש דפים? להבין את הדבר הזה, כן. יש דבר נפלא, חלק יודעים אותו וחלק לא יודעים אותו, וכדאי לדעת אותו. איך הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לראות בכל הדברים האחרים, אנחנו מסדר את הדברים ומראה לנו אותות, מין אותות כאלה, שהנה יד השם חפצה בדבר הזה. אז אתם אומרים ככה, כ-30 יום קודם החג, מתחילים לעשות בניינו של החג. ויצא ש-ABR, כן, זה בדיוק 30 יום לפני חג השבועות. 30 יום, כן, 30 יום. כן, תמיד אומרים, עומדים בפורים, אז יש 30 יום קודם פסח, זה פורים, של הדור קיבלה בימי החשברות, מתן, אז הולכים, 30 יום קודם, 30 יום קודם שבועות, זה ABR. כן, מתחיל, זה העניין של הבנה של תורה, להבין מה זה יום עצמאות, להבין מה זה, זהו, זה לא סתם עוד, זה הבנה באמת, זה הכנה לקבלת התורה. זה דבר אחד, זה ככה בשתיים למעלה, יש איזו פסקה כזו, ABR מתחילה הכנה לקבלת התורה בשבועות. אבל אחרי זה יש כאן משהו נפלא, שמצא איזה יהודי אחד, לא יודע, ככה מובא בשמו, רפאל פלטנר, ככה מוזכר, לא יודע מי זה, אבל הוא מצא דבר עצום בלוח השנה העברי, איך הדברים הזדמנו. היה ידוע תמיד, זה סימן של, לא יודע, מאז כל חגי ישראל שנקבעו על פי התורה, יצא דבר כזה, שהיום שחל בו תמיד יום ראשון של פסח, כן? היום בשבוע שחל בו ראשון של פסח, תמיד יחול תשעה באב. כלומר, סדר של אטבש, א', ת', א' של פסח, תשעה באב. אם השנה היינו בליל הסדר, אור ליום שלישי, יום שלישי זה היה, כן, ראשון של פסח, אז השנה, אם בעזרת השם לא נצטרך, אבל אם יהיה תשעה באב, אז יהיה ביום שלישי. ככה תסתכלו בלוח, יום שלישי, תשעה באב. בית שין. מה זה בית שין? היום השני של פסח תמיד יחול בשבועות. שבועות. השנה היה לנו שני של פסח ביום רביעי, שבועות יחול ביום רביעי. סימן, אדם רוצה לדעת כל החגים, מסתכל מתי חל פסח, יודע את כל החגים. ג' רש. זה כתוב כאן במקור 2. ג' רש. כן, הנה, א' של פסח הוא יום שחל בו תשעה באב. ב' שין, ב' של פסח הוא יום שבו חל שבועות. ג' רש. ג' של פסח חל בראש השנה. אז השנה, אם יצא יום שלישי הראשון של פסח, שלישי של פסח זה חמישי, השנה, ראש השנה יהיה ביום חמישי. בדוק, לא? כל שנה תמיד צריך על ככה לפי חגי התורה. סדר של תורה מיוחד לפי אטבש. דלת קוף, מה זה דלת קוף? דלת של פסח הוא יום שחל הקריאת התורה ושמחת תורה. היי צדיק, היי של פסח חל בצום כיפור. אז השנה, אם היי של פסח זה היה שבת, השנה יום כיפור, הקרוב יהיה בשבת. כך סדר הדברים. וו, פי. הוו של פסח, זה מעניין, הוו של פסח לא היה בדיוק סימן, יצא סימון של פורים שעבר. כן, אז אולי יש איזה פורים, קשר בין פורים לפסח. אז הפורים שעבר, כן, אז אם השנה היה לנו וו של פסח, שישי של פסח היה ביום ראשון, פורים שעברנו היה ביום ראשון, יהודה היה ביום ראשון. כך היה סימן, תגידו, מתי חל פורים? מתי התחיל הפורים הזה? לפני 2000 שנה, 2500 שנה, מאז היה סדר הדברים, כך היה סדר הדברים. ולשביעי של פסח, לזין, לזה לא היה חג. לא היה חג, היה חסר חג. צריך, על כל זה יצא בדיוק באותה שנה, בלוח השנה, יוצא חג, לשליש של פסח לא היה חג. והנה, חל, יום העצמאות, היי בייר, והיי בייר, הכריזו על המדינה, בדקו בלוח, בדק היהודי הזה בלוח, ומצא זין, עין, עצמאות. שביעי של פסח, תמיד באותו יום יחול עצמאות. מתי היה השנה שביעי של פסח? יום שני? עצמאות, כן? גם רק בגלל שזה נדחה השנה, אבל עצמאות, אי בייר, זה יום שני. ככה, זה שאנחנו מזיזים וזה, זה לא סותר שום דבר, עד רבה. הנדחה הזה כל כך משמח אותי, אם אנחנו אומרים, למה דוחים? היום היינו צריכים עכשיו לגמור את יום הזיכרון ולהתחיל יום העצמאות. מה קרה שדחו אותו פתאום ביום? מה? חילול שבת. שלא יהיה חילול שבת. אתם שומעים מה זה? מדינת ישראל. אז אנשים אומרים, רגע, תגיד, זה קדוש הדבר הזה, מדינת ישראל? אני אומר, בטח, אתה רואה, אם אתה רואה שמדינת ישראל לא רוצה שיחללו שבת ביום הזיכרון, ומזיזים יום, אבל תגידו, מה אכפת לי? נכון, מה אכפת לי? בכלל לא עושים אולי תאריך לועזי, לא יודע, 14 במאי. זה חל, עושים את זה תמיד בתאריך עברי. וכשזה, יש חילול, הרי כבר התקנה גם הייתה קודם, לפעמים ABR יוצא בשבת, אז מה עושים? בגימל, הכל מוקדם. זה תמיד היה. תקנה חדשה גם ש... של הרבנות הראשית, לפני כמה שנים, שמזיזים את זה, כדי שלא יחול, אם זה היה במוצאי שבת, אתמול, יום הזיכרון, אז זה היה הרבה חילול שבת, בהכנות וזה, אמרו, נזיז את זה ביום. אז אני תמיד אומר, כי יש, לפעמים מתוארים, אי אלו ספקות, לא ש... אתה אומר, טוב, מלא, אי בייר, אני אומר הלל, בסדר, אבל בבב בייר, למה שאני אגיד הלל? אז זה לא נכון, כי התקנה חלה ככה, כשחל בשבת, יש איזה בעיה, מזיזים, זה לא, זה כן התקנה. אני אומר שתמיד, העליל שלי בבב בייר עוד יותר חזק. למה? כי אני יודע שאני אומר בבב, בגלל שמדינת ישראל אכפת לה מהחילול שבת. אז העליל שלי יותר בשמחה. זה יותר קדושה דווקא. זה לא, לא, אדרבה. אם שמים לב מה העניין כאן, אז זה משהו מיוחד. כל פנים, השביעי של פסח עצמאות, זין, עין. ככה חל, הקדוש ברוך הוא מסדר את חגי ישראל, השלים את חגי ישראל ביום העצמאות. זה לא דבר. לכן, אני אומר, צריך קצת ללמוד משביעי של פסח הזה, משירת הים של עם ישראל בפסח, אנחנו רוצים ללמוד על עצמאות. יש שייכות ביניהם. ויש פסוק, שאנחנו אומרים כל שבת, במזמור של יום השבת, המזמור אחריו, השם הלך גאות לבש, לבש השם עוד יזדזר, אף תיגון תבל בל תימוד, נכון? כסעך מאז. מה זה? נכון, כי שכה מאז. לא, תמיד את אדם אומר, ולא סתם, למיום אחד מצאתי איזה מדרש כזה, ומאוד ככה דיבר עליי המדרש הזה, אומר, נכון, כי שכה מאז, מאז ישיר. התכונן, כיסא השם, מאז ישיר, בזכות אז ישיר. כך אומר המדרש, בואו תראו את זה כאן, מקור 3. ברוך אתה, נעים, לעולם של קונים גאו. צריך להגיד לצופים בבית, סיפר לי מישהו שאשתו שמעה איזה שיעור שלי, ככה, מהארכיון לקחה, הוציאה איזה שיעור, והתחילה לשמוע. תוך כדי השיעור אני מברך שהכל נהיה בדברו, והוא שומע את אשתו, ששומע את השיעור בערך שנה או אחרי שאני אומר את השיעור, פתאום הוא שומע אותה אומרת בבית, אמן. אז הוא אומר, מה את אומרת, אמן? הוא ברך את זה לפני שנה. אז צריך שישימו לב, שכל כך הם נכנסים לתוך השיעור, שלא יחשבו שזה מעכשיו, שישימו לב אם זה... עכשיו יש שידור חי, אולי, גם בשידור חי אולי אפשר להגיד, אבל שיעור שזה קצת צריך... בסדר. ככה, לאחרונה, קיבלתי איזה עדכון על זה, מישהו סיפר לי. אז ישיר משה, אומר המדרש, מקור 3, הדאו דכתיב, נכון, כי שכה מאז. על זה, כן, על אז ישיר משה, אומר, זה הכוונה. אמר רב ברוכיה בשם רב אבאו, אף על פי שמעולם אתה, תמיד היה קדוש ברוך הוא בעולם, ודאי, תמיד הוא מלך. אבל לא נתיישב כי שכה, ולא נודעת בעולמך, עד שאמרו בניך שירה. אתם שומעים דבר? לכונן את הכיסא, כן? להודיע, תכף נסביר את זה. אבל אומר, תמיד היית מלך, אבל התכונן כיסאך מאז שאמרו ישראל שירה. ומביא כאן משל, המדרש מביא משל, משל למלך שעשה מלחמה וניצח. עשו אותו אגוסטוס. אגוסטוס זה שר חשוב, זה... היה מלך, אבל כאילו איזה נשיא, זה משהו יותר מיוחד. יש מלך ויש, אני יודע, מעצמה, מלך של מעצמה, איזה משהו יותר מיוחד. זה אגוסטוס. אמרו לו, עד שלא עשית מלחמה, היית מלך. אבל עכשיו, הסינוך האגוסטוס. והמיודש ממשיך להסביר איזה הבדל יש בין מלך לאגוסטוס. אלא המלך עומד על הלוח, ואגוסטוס יושב. כן? יש כבר ישיבה, נכון כיסחה, כן? יושב על הכיסא. עומד, עוד הוא בתהליך. אבל יושב זה כבר נתיישבה המלכות. היא התבססה. זה מבסס את המלכות. כך אמרו ישראל, באמת, עד שלא בראת עולמך, היית אתה. תמיד היית מלך. מי שבראת אותו, אתה הוא. אבל כביכול עומד. שנאמר, עמד במודד ארץ. אבל מי שעמדת בים, ואמרנו שירה לפניך באז, נתיישבה מלכותך, וכיסחה נכון. אבן נכון כיסחה מאז באז ישיר. מדרש קודם כל יפה, כן, לדעת שאנחנו, שאדם אומר קבלת שבת וזה, נכון כיסחה מאז? ידע, מה, אז המדרש אומר רמוז כאן לאז ישיר. אבל למדנו כאן עוד משהו. ככה למדתי, מה ההסבר בדבר הזה? כשקורה נס, אז כביכול העולם, מתחולל איזה נס. סתם ככה, לא יודעים. מי עשה את זה? מי חולל את זה? לא יודע, אומות העולם, אנשים, לא יודעים. פתאום עומד ציבור שלהם, ומתחיל להגיד שירה. מתגיד שירה לקדוש ברוך הוא. אני, תגידו, מה אתם אומרים? אם אנחנו אומרים שירה לקדוש ברוך הוא, שעשה את הנס הזה. הקדוש ברוך הוא, לא ידענו. עד עכשיו לא ידענו. זה מיישב את הכיסא, זה מכונן את הכיסא. זה מודיע לציבור שלם, לעולם כולו, שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. בזה, זה מכונן את כיסא השם. לכן כשאומרים שירה, זה מכונן את כיסא השם. יש, ראיתי הרבה בספרים, בחסידות, מדברים על המדרש הזה. יש כאן שם משמואל, אולי קצת ניגע בו. הוא אומר ככה, במקור 4, הוא מביא את המדרש, הוא אומר שורה 10. נראה לפרש, דיני ידוע ככה, כל המציאות נחלקת לשניים. יש דבר שהוא הכנה לדבר, ויש שהוא תכלית. יש הכנה ותכלית, בכל דבר במציאות יש הכנה ויש תכלית. כך בכלל העולם. עולם הזה הוא הכנה, עולם הבא תכלית. שישה ימים הם מעשה, הם הכנה, שבת זה תכלית. בכל ענייני האדם והכנה, יש הכנה, יציאת מצרים גם כן הייתה הכנה, מתן תורה זה התכלית. הביאה לארץ זה הכנה, התכלית זה קיום המצוות וחוקי התורה. מה? נו. אז הוא אומר, במקור 5 למעלה הוא אומר, וזה גם העניין של עמידה וישיבה. ההכנה זה בגדר עמידה. יש הכנה, הכנה, אדם כשעושה הכנות הוא דומד, הוא צריך לראות, בודק מה קורה, מה זה, מה. התכלית נקראת ישיבה. שרוב התרחות שאדם מצליח עצמו הם בעמידה, על כן נקרא כל הכנה לדבר בשון עמידה. עמד ואמר, כן? זה הכנה. וכן מלך שעושה מלחמה, המלחמה היא הכנה. התכלית היא לשב במנוחה ובכבוד הניצוח. וזה עניין המלך ואגוסטוס. מלך נקרא בעוד שהוא משתדל במלחמה לטובת העם. ואגוסטוס נקרא אחד שהשיג התכלית, שהוא כבוד המלכים וניצוח המלחמה. ככה הוא מסביר. אז הוא אומר ככה גם ביציאת מצרים, בבחינת, בשירת הים. הנה הוא אומר כאן בסוף, בקריאת ים סוף, שורה 14, שנפקעו כל מימות שבעולם, ונתפרסם הנס בכל העולם, וישראל אמרו שירה והודו על כך. ואמרו זה כלי וענווהו, משל העתיד, שתהיה התגלות השם לעיני כל בשר. זה נחשב לתכלית של ההכנה הקודמת, וזה נכון כסתכה מאז ישיר. אז היה כאן איזו בחינה של תכלית כבר, הגענו לאיזו תכלית מסוימת. תכלית מסוימת זה כינון כיסא השם. אולי, אני אומר, זה מה שהרב אומר, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, שבעתיד לבוא, כלומר, אין דבר אחר. ישראל גלו ממקומם. מה התכלית? לאן אנחנו צריכים להגיע? צריכים להגיע כאן, לארץ, לבנות בית המקדש, כל היהודים, אבל זה מתחיל מכאן. אני לא יודע, יכול להיות שיש פה גם הבנות של קבלה, מה זה יסוד, זה עניינים של קבלה וזה, אבל בפשט הדברים, יסוד כיסא של עולם, דרך זה יש שלב ראשוני, כן, שזה מתחיל לכונן את הכיסא, מתחילה איזו התיישבות, 2000 שנה לא היינו כאן, הכל היה בלגן. גם עכשיו יש עיכובים, אבל זה כלום לעומת העושר הגדול שכבר מתכונן הכיסא. יש כבר יסוד, יש בסיס על מה הוא מתיישב. זה יסוד כיסא השם בעולם. וזה קרה ב-A ב-R תפשינחת. אומר עוד דבר, שפת אמת. ממש אני בחסיד בספרים, המון מזכירים את המדרש הזה בשביל של פסח, הייתי שמשמוע שפת אמת, אולי נתיבות שלום, אני לא זוכר. המון מזכירים את המדרש הזה, ואת בשביל של פסח זה מאוד מיוחד. בשש, ואמרתי, אני לומד משביל של פסח על יום העצמאות, סתם בכלל שקורה נס ומודים ואיך צריך להודות, וגם בגלל שבאמת הזין והעין יצא תמיד באותו יום שביל של פסח ועצמאות, אז יש בזה איזה דבר ללמוד מזה. לכן אני... מקור שש, במדרש אז ישיר, גם כן השפת אמת אומר, מביא את המדרש הזה, נכון, כיסחה מאז, אף פי שמעולם אתה כביכול עומד לא נתיישבה כיסחה, עד שאמרו בניך שירה. השפת אמת כאן מסביר, כלומר, יש מלכות השם בעולם, אבל, כלומר, מה הכוונה? איך להבין את המדרש שאומר, תמיד היית מלך, אבל עכשיו נתיישבה מלכותך, למה? אומר השפת אמת, ככה, במקור 6, שורה 5, הקדוש ברוך הוא רמה מתנשא ממות עולם, ואין כל העולם כולו כדאי לקבל מלכותו יתברך שמו. כן? זה, עוד אי אפשר ל... העולם עוד לא יכול לקבל את זה, לא יכול להשיג את זה. וזה נקרא עומד, מאחר שאין התחתונים יכולים לקבל כבוד מלכותו יתברך שמו. עדיין הוא לא יכול להתגלות, כן? יש מצבים של להתגלות, הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות במלוא הדר כבודו, הוא לא יכול להתגלות. המציאות הארצית עדיין לא יכולה לקבל את ההופעה הזאת. זו הופעה עצומה. כן, בשביל מתן תורה, העולם חיכה 2448 שנה, עד שכיוך יכל להופיע ולתת תורה בעולם. לקח הרבה זמן, חצי מהזמן, כן, כמעט של המציאה, עד שאפשר. זה מעין הדבר הזה. אבל בני ישראל אומר, כלומר, על ידי מה אנחנו כן יכולים להופיע את מלכות השם בעולם? אומר, השפת אמת זה תלוי באמונה. כי אנחנו אם נחשבים לבאז ישיר, תכף נראה כמה דברים על זה. ויאמינו בהשם ומשה עבדו, אז ישיר משה. בזכות האמונה שהם האמינו, הם זכו לומר שירה. אולי נראה את זה רגע. במקור 7, אני יוצא רגע בשפת אמת. תראו ב7. ויראו בני ישראל ויאמינו בהשם, אז ישיר. אומר המדרש, בזכות האמונה שהאמינו, זכו לומר שירה ושרתה עליהם שכינה. שכן כתיב אחריו, אז ישיר משה. לכן צריך אדם לסמור גדולה לתפילה. כשם שהם הסמיכו שירה אחר האמונה והקריאה, וכשם שהם תיארו את ליבם ואמרו שירה, שכן כתיב האירוע עם את השם ויאמינו, ואחר כך אז ישיר. כך צריך אדם יותר ליבו קודם שיתפלל, וכן איוב אמר וכו'. מה העניין הזה של טהרת הלב? אולי זה מוסבר כאן בשפת אמת. דברים מתרחשים בעולם. דברים קורים בעולם. במיוחד, אדם בכל הליכותיו, בכל זה, כל מה שקרה הוא אומר, מת השם היית הזאת, הוא מבין. כל דבר קטן, איזה משהו. אדם אומר, סייעתא דשמיא, איזה. דברים הכי קטנים. לא יודע, אני אפילו אנחנו רגילים, לפעמים אדם מחפש איזה מקור. מחפש איזה מקור בתורה, מחפש באיזה ספר, פותח, לא זוכר בדיוק איפה זה. פותח את הספר, בום. מכירים את זה? זה משהו. זה קרה לי עם השפת אמת הזה. פתחתי, לקחתי איפה, פתחתי, נפתחתי העמוד. אדם אומר, פשעה, אדם אומר, איזה סייעתא דשמיא, רואה את מעשה השם בכל דבר ודבר. כך גם צריך להתבונן, גם בחייו הפרטיים. אבל פתאום קורה כאן איזו התרחשות עצומה. בדרך כלל אומרים, 2,000 שנה, אבל פחות מ-2,000 שנה, עוד לא היה 2,000 שנה, מה שגלינו מארצנו. גלינו מארצנו, נתרחקנו מעל אדמתנו. הקדוש ברוך הוא אומר יש איזה תנ"ך? דווקא יחזקאל
כסף.
יחזקאל למדבר, יש פרקים, יש פרק למדבר, למדזיין, שמספרים שם את סדר הגאולה. והקדוש ברוך הוא אומר, הוא מודיע לנו שיש מציאות של חילול השם היום ונורא. גם, אתם יודעים, גם חידוש כאן יש בפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא אכפת לו מהחילול השם, שלא יהיה חילול השם. כך הוא אומר, כמה השם, בן אדם, בית ישראל יושבים לאדמתם והתאמו אותה, בדרכם ובעלילותם, וישפוך חמתי עליהם, על אדם אשר שפכו וכו', ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות, כדרכם, כאותם שבטים, ויבואו על הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. מה החילול השם? שהגויים אומרים, באומרם, עם השם אלו, מארצו יצאו. כן, הקדוש ברוך הוא, זרק את העם שלו מארצו. כל השיטות, התיאוריה, לא יודע, הנוצרית, כן, התבססה על זה שזהו, החליפה באומה אחרת, יש ברית חדשה. ומאז שעם ישראל חוזר פה לארצו, הנוסעים כל הזמן משנים את התיאוריות שלהם, כי הם צריכים להסביר איך זה שפתאום הם כן חזרו לפה. אז כל פעם ממציאים איזה משהו חדש. יש להם זה, לא, זה, זה, זה. הם צריכים לתרץ. זה לא עכשיו המקום כאן, זה שיעור שלם על זה. מה הם כל פעם כותבים דברים חדשים. כן. ואומר, אומר הקדוש ברוך הוא, ואחמול על שם קודשי אשר חילו בית ישראל בוגעים אשר באו שם. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם רבבה. כואב לי אחילו לשם, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים, אשר חיללתם בתוכם, ולא למענכם, פה מוכיחים הרבה ספרים, והרב צ'ודה גם הביא את זה, ועוד בעל הלשם, שגולה לא קלעה בתשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא למענכם אני עושה. זכרו לשם שאתם שם, אז אני, ואחמול על שם קודשי, אז אני מביא אתכם לכאן. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, ובאתי לכם אדמתכם. אחר כך, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאתכם. אחר כך תשובה, מפורש כאן בפסוקים. אומר הרב צבי יהודה, מה בכלל צריך כל כך להתפלפל בזה? אז יש חילול השם, הקדוש ברוך הוא מביא, מתרחשים תהליכים עצומים. עם הולך ממקומו, חוזר למקומו, ואדם מסתפק אם זה מעשה השם. הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, לא בטוח, אני לא, כן? על זה שבדיוק הוא רץ, והוא הגיע לתחנה, והגיע בדיוק האוטובוס שהוא צריך, הוא אומר, חסד השם, פיליפ לוים, איזה סיידה תשמעיה. לא ראיתי אדם שלא יגיד את זה, הוא יבוא אחר כך הביתה והוא יספר, אתה לא יודע איזה סיידה תשמעיה הייתה לי. הלכתי לאוטובוס, ובדיוק בא האוטובוס, איזה סיידה, הגעתי בדיוק לאן שאני צריך. אומה שלמה, גולה ממקומה, חוזרת לארצה, איפה זה הקדוש ברוך הוא פה? לא שדעתי. משהו. אומר, אז זה העניין של אמונה. כשמאמינים ומתארים את הלב, זוכים לומר שירה. זה היה כאן הפוך, יש אנשים אומרים, פעם שנזכה ונהיה וכולם יהיו צדיקים, נגיד הלל. משירת הים לומדים הפוך, מכוח שהם האמינו והבינו שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, אז הם אמרו שירה. אם אתה מאמין אתה אומר שירה, לא כשאתה, כן? אם אתה מאמין אתה אומר שירה. אומר, אז השפת אמת, תראו, הוא אומר ככה, המציאות לא יכלה עוד עדיין להכיל את הקדוש ברוך הוא. אבל בני ישראל, שורה 9, מקור 6, מכוח האמונה שהאמינו בהשם, שגם, שלמרות שהוא רם וניסה על הכל, אם זה לא יצא שום דבר מהשגחתו יתברך שמו, ומלכותו בכל משלה. וכפי רוב האמונה שבהם, זכרו לקבל מלכותו יתברך שמו. מכוח שהם האמינו שזה מעשה השם. אז באמת, אתה מופיע את הקדוש ברוך הוא במציאות, בזה שאתה מודה שזה מעשה השם. ובאמת גם בני ישראל מוכנים לזה מעולם, שהכל נברו בשביל ישראל וכו', אבל לא יכול להוציא את זה עדיין מהכוח אל הפועל. את העדות הזאת, עד שנעשו בני חורים, שורה 18, וכשנשלמו בני ישראל, נתגלה כבוד מלכותו, זהו שנאמר, ויאמינו בהשם, אז ישיר. שורה 20, הוא אומר, זה עיקר האמונה, שהקדוש ברוך הוא מהווה הטבע ואפס זולתו, ותראו איזה סיום הוא אומר כאן, ובאמת מי שיש לו אמונה שלמה, הוא מלא שמחה תמיד, בהיותו יודע כי הכל מאיתו יתברך שמו בלבד. זהו ויאמינו, אז ישיר. אז היסוד, כן, להגיד הלל ביום העצמאות זה אמונה בהשם. שכל מה שהוא עושה, לא יכול להיות שיש דבר שקרה בעולם וזה סתם, באומה שלמה, אם ביוחיד, קל וחומר, בעם שלם. איפה יכולת? אני תמיד, לפעמים אני קורא, טוב, שאדם קורא היסטוריה, קורא סיפורים. לא יודע, היה עם ישראל הוא בספרד. ספרד, רטפו, עשו, וזה. אז מה עם ישראל? אמרו, בואו נעלה לארץ ישראל? לא אמרו. הלכו להולנד, הלכו למקומות, הלכו לאירופה. לא היה, לא היה בכלל מישהו שיגיד, אולי הגיע הזמן ללכת? לא, לא אמרו. כל הרדיפות, כל הזה. פתאום מגיע איזה זמן, ועם ישראל אומר, הולכים לארץ ישראל. אז מה, זה סתם קרה? אמונה בהשם. יש צד שני, חלק אני חושב שאין להם את הצד השני משום מה. לא, לא יצא לי בזה, הרוב יש להם. לא. אומר, ראיתי גם דבר יפה ברבנו חננאל, רבנו חננאל על, 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 על החומש. מקור 10. ויאמינו באשר משה עבדו, אומר רבנו חננאל, סתם זה יסוד חשוב שכדי לדעת אותו, האמונה, הוא אומר, מתחלקת לארבעה חלקים. אמונה בקדוש ברוך הוא, שנאמר, האמינו באשם לוקחים ותאמנו, תהיו גם מאמינים, זה שכתוב, יאמינו באשם משה עבדו. אמונה בנביאים, שנתחייבנו לשמוע דבריהם, שנאמר, מי האמין לשמועתנו? אמונה בעולם הבא, שיש להאמין כי יש עולם הבא ויש שכר טוב מעוטד לצדיקים, וזה שאמר דוד, לולא האמנתי להיות יושב בארץ החיים, ארץ החיים זה עולם הבא. ואמונה, הוא אומר, אמונה בביאת הגואל, שזה פינה גדולה בתורה. על זה נאמר, אני ייסד בציון אבן, אבן בוחן, פינה תקרת מוסד מוסד, המאמין לא יחיד. וכל המאמין, יש לו זכויות הרבה. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, שהשורש האמונה, והאמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. והנה הוא זוכה לגן עדן. וזוכה לחיי עולם הבא, שנאמר צדיק ותו יחיה. ומי שאינו מאמין בכל אלו, עליו הכתוב אומר, לא האמין, ואינו זוכה לגאולה. מי שלא מאמין, רואה תהליכים, רואה דברים ולא מאמין, אז הוא לא זוכה. איך הוא, הוא גם לא רואה את זה. כתוב, כל המצפה, כל המתאבל לירושלים, זוכה ורואה בשמחתה כתוב. הסואלים לכאורה צריך להיות כתוב בבניינה. למה לא כתוב בבניינה? אלא אם הוא מתאבל, כן, והוא מצפה, אז הוא זוכה גם להיות שמח. כי כולם רואים שזה נבנה, אבל הוא לא שמח בזה. כן? מי שמאמין, מי שמצפה, מי שזה, אז הוא גם זוכה לשמוח בזה. לא כל אחד רואים ולא שמחים, לא יודעים מה קורה כאן. לכן הרב צבי יהודה היה זועק, היה אומר, הוא לא יכול להבין איך זה שלא מאמינים, לא מאמינים מעשה השם. יש שיחה מיוחדת של הרב צבי יהודה, נקרא מזמור יוטט. לשמוע, יש בבית אפילו את הקלטת של זה. מדי פעם, כל שנה, אני אוהב לשמוע, איזה, הרב צבי יהודה שם, זה היה מעשה מיוחד בזה, שהרב צבי יהודה דיבר, זה היה בשנת ה-19 למדינת ישראל. וביום העצמאות, והרב צבי יהודה דיבר שם דברים חשובים על אמונה, על הלל, על אמונה במעשה השם, ככה בעריכות, ובתוך הדברים הוא הזכיר, הוא אמר, דו, לפני 19 שנה, אני היה קשה לי לשמוח. למה? כי אמנם אחרי זה מדינה, אבל איזה מדינה? מדינה חלקית, מדינה בלי, והרב צבי יהודה התחיל שם לדפוק ולצעוק ולפקוט. הוא אומר, את ארצי חילקו. איפה שכם שלנו, ואיפה חברון שלנו, ואיפה ארדן שלנו, ואיפה כל רגב ורגב מאדמת קודשנו. לא יכולתי, יש שם ביטויים ממש מיוחדים של ארצי יהודה. ואתה זועק, ארצי חילקו, שהייתי חתוך כולי, הייתי גזור כולי לגזרים. ככה ארצי יהודה מתבטא. את ארצי חילקו. דחיות וזה. אחר כך הוא המשיך לזה. ככה הוא אמר, 3 שבועות אחרי זה, חזרנו לעבר ירדן, חזרנו לשכם, חזרנו לחברון, חזרנו כל המקומות, אמרו, הרצי יהודה פה כבר הכין את ה... אמרו לו, מה זה נבואה? מה זה? פתאום, דווקא בתפשין כפזיין, הוא דיבר על העם. זו הייתה שיחה מיוחדת. שם גם, יש לכם פה פסקה ב-12. יש לזכור פעם אחת ולתמיד. פעם אחת הוא בהחלט, באמונה שלמה, בדברי תורת אמת. משהו קודש הוא קודש. עם קדוש הוא קדוש, וגוף קדוש הוא קדוש, זה קודם כל. אחר כך יש מקום לחקור דינים, חשבונות, ביורים ודיונים. אך קודם כל, היסוד העיקרי, ארץ קודש היא קודש. וכל העבודה שבארץ הקודש, ככה סבר, היא קודש. פירות הארץ ישראל יש בהם איזה נשמה, איזה לחלוכית קודש של מצוות כלל ישראליות. להמליך מלך, להקים מלכות ישראל, מדינת ישראל, סידור שלטון בישראל הוא קודש. יסוד כיסא השם בעולם. וכן כל מה ששייך לקיום המצווה הזאת, כל הטנקים ושאר כלי הנשק, בין שהם מתוצרת עצמנו, בין שהם קצת גויים, לא משנה, כולם, ברגע שהם בידינו עושים כן את המלחמה, שייכים לקדושה הזאת. זאת הקדושה שאנחנו מבינים אותה, שקדישנו במצוותיו. כל מה ששייך לימים האלה הוא קודש. זאת פרשת הקדושה, קדושת היום הזה של יום העצמאות. קדושה קיימת, קדושה בכל תוקף, בכל תוקף קדושת היום, בתוך אמונה שלמה. ויאמינו בהשם, אז אומרים שירה, אז מבינים, אז זוכים לראות. בקצת, אני רוצה כאן גם לגעת באמת בזכות הזאת. מה זה להיות בארץ ישראל? להיות בארץ ישראל תחת שלטון יהודי. שוב, אני חושב בכלל לא הרבה שנים בהיסטוריה, אם נספור, כן, ב-5770 שאנחנו נמצאים בריאת העולם, כמה שנים היה שלטון יהודי בארץ ישראל? לא הרבה. כן, בימי יהושע, כן, מי שנכנסנו לארץ, עד חורבן בית המקדש הראשון, אז זה, עדר, 900 שנה, היה שלטון, מי נגיד, יהושע שעדר, 900 שנה, אחר כך נחרב הבית, חזרנו, כשחזרנו להקים את בית המקדש השני, עוד לא היה שלטון יהודי בארץ ישראל. זה היה שלטון פרסי, הפרסי מושלם לבנות בית המקדש, אבל היה שלטון. עד ימי החשמונאים, שגירשו את היוונים מכאן, ואומר הרמב״ם, אם מי שרוצה פעם ראשונה, מה זה עצמאות, גדר של עצמאות, ילמד את הרמב״ם הזה, שם בהלכות חנוכה, הוא אומר, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. הרמב״ם שמח, הוא אומר, אז זה אומרים, הלל בחנוכה. צריך לראות את זה שם. ואיזה מלכות הייתה שם? כולם היו קשרים? זהו. היינו בספרים, תראו שלא. בכלל לא. הרמב״ם שמח, הוא אומר, חזרה מלכות, היה מלכות יהודית בארץ ישראל. מאז 2000 שנה גאים מארצנו, לא היה מלכות חזרה. באי בייר, בהכרזה הזאת, לא משנה מי זה, איך הוא נראה ומי הוא. הוא מכריז ואומר, על הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל, חזרה מלכות לישראל. ברמב״ם לומדים שכשקורה דבר כזה, אומרים עליה, אומרים, שמחים על זה. אז יש כאן כוזרי, הוא מדבר בשבח ארץ ישראל, אז הוא מביא כמה, זה מקורות מתוך חז"ל, הוא מזכיר כמה דברים, יש בכתובות, שזה מתאים, כתובה, זה כמו קשר, כן? הקשר שלנו לארץ ישראל, גם כתוב מסכת כתובות, יש שם כמה, דף אחד מיוחד, מתחיל בקוף יוד, אבל קוף יוד א', יש שם עניינים מיוחדים בשבח ארץ ישראל. אז פעם שמתי לב שקוף יוד א' זה ראשי תיבות קדושת ארץ ישראל. קוף יוד א', כן. מישהו אמר לי שגם זה אברהם יצחק קוק. קיבלתי. זה קשור, ארץ ישראל. אז שמה, באחד המקרים, מופיע מה שהבאתי כאן בשם הכוזרי, במקור 13, יש שם דבר כזה. רב חנינה, באו ושאלו אותו שאלה כזאת. אם מותר לפלוני לצאת לחוץ על הארץ, לייבם את דשת אחיו. כן? אדם הלך לחוץ לארץ, כן? רובן אחד הלך לחוץ לארץ, והתחתן שם עם אישה, ומת, בלי ילדים. בא אחיו שמעון, אומר רב חנינה, יש בחוץ השמה, היבמה שלי, נגיד אסי, שינהגו דין ייבום. האם אני ארץ שם לחוץ לארץ, לייבם את אשת אחיו? הוא ענה לו, אחיו נשא גויה, ברוך המקום שהרגו, הוא ירד אחריו? דבר פלא. כשאני קראתי את זה פעם ראשונה את הגמרא, אני אומר, מה קורה כאן? הוא אומר לו, מה, אחיך התחתן עם גויה, אתה תרד גם אחריו? ברוך המקום שהרגו. טוב, אם זה גויה, מה שייך ייבום בגויה? אומר, מה קורה כאן? תסתכל שם במערשה, יש מערשה ל... אומר המערשה, שם לשון הגמרא קוטית. הוא אומר, קראה קוטית, קראה גויה, כיוון שכתוב בגמרא קודם, כל מי שגר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. דומה שאין לו אלוה. כאילו שאין לו אלוקים. אז הוא אומר, לכן הוא קרא לה קוטית, לא שבאמת היא קוטית, אלא על גדר שכל הגר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה, אז הוא אומר לו, תראו, זה דבר מדהים, מצוות ייבום, מצווה בתורה. הוא אומר לו, זה נראה כאילו איזה דרושה כזו. נו, אז חזרנו, כל הדבר בחוץ לארץ, הוא כמו גוי, אבל הוא לא גוי, הוא יהודי. אבל הוא אומר לו, תשמע, אין פה ייבום, אין פה כלום. היא אצלי בגדר גויה, מה שאחר שלך לאליה, אתה רוצה, לא מספיק שאחר ירד לחוץ לארץ, אתה רוצה גם לרדת. אין בזה שום בניין, תישאר כאן. זה כאילו דבר. הוא אומר, כוזרי, תראה עד כמה הפליג רב חנינה בשבח הארץ. שתדע מה זה ארץ ישראל. טוב, ולא נערוך, אנחנו נראה איפה אני... יש גם כאן על עזרה משהו מיוחד, תראו את זה אחר כך, נראה ב-16 אומר, אולי 15, הרב צבי יהודה, יש ספר של נתיבות ישראל של הרב צבי יהודה, שם מתבררים סוגיות של מדינת ישראל כהתקיימות חזון הגאולה, לתוך יבדושתו של יום עצמאותנו, יש שם מאמרים חשובים, להבין, משם אנחנו חיים ויונקים את הדברים האלה. אולי כאן תראו ב-15, אומר הרב צבי יהודה, הגאולה האמיתית הזאת, כשם שהיא הולכת ומבטלת את המצב המפוזר והמפורט של העם, של היותו בארצות עמים אויביו, אז היא מבטלת את המצב הזה, אנחנו עכשיו כבר לא עם מפוזר ומפורט בין העמים, ומחזירה אותו לקדמות היותו גוי אחד בארץ, בארץ המיוחדת, השייכת, לא המתאימה לו לערכו העולמי וההיסטורי, למצב חבל נחלתו, לעומת גבולות עמים וקורות דורות, וכשם שהיא מקיימת את התורה, ומקומם את השכינה בחזרת ישראל למקומם, ותקומתם בו, זה מה שזה עושה כל זה. אתה בא לכאן, חוזרת השכינה למקומה. אתה רואה שאתה תשמע בכל דבר. אמרתי, ראיתי שבוע שעבר, כיוון שאנחנו מורים גם בבית ספר, ואשתי גם הביאה כמה סרטים, בדקנו מה להראות לילדים, לתלמידים, ראינו מבצע אנטבה. ראינו מבצע אנטבה, ככה היה איזה סרט, צריך לראות, אפשר, לפעמים אתה יודע, בכל דבר אני צריך לבדוק, אפשר לראות, אפשר, צריך לראות, בדקנו את זה. ואני עומד ומתבונן ורואה את כל התהליך, ואני אומר, תשמע, דבר כזה, מי שמכיר קצת טיפה את הפרטים שם, המבצע הזה, זה, אמרתי, הגדרתי את זה, זה שכינה שורה על הציבור, על הכלל. אין, זה לא, זה דבר, לא נתפס בשכל, כל ההצלחה, וזה תשמע שהייתה שם המבצע הזה. זה דבר שכמעט לא יכול, איזה, אתה רואה, סדר תשמע, הקדוש ברוך הוא כן, מחזור שכינתו לציון, והוא מכיל שם שמיים, וסדר בכל דבר ודבר. אז אתה רואה שיש אישור לזה, הקדוש ברוך הוא מאשר, הוא שמח, הוא מקדם את התהליך, מ-ה' באייר, הגענו לכ"ז, לכ"ח באייר, ליום ירושלים, הלכנו והתקדמנו, כן? דרך אגב, גם באת בש, אז אמרנו, ז' זה עצמאות, ואת בש, ב', כן, יום שני של פסח, תמיד חל שבועות, אבל גם חל שחרור ירושלים. זה גם כן, אותו יום תמיד בשבוע, וזה כבר הצד של הקודש, שמקביל למתן תורה, זה עוד שלב בגאולה. שין, כן, גם שין של שחרור ירושלים. אז נראה כאן מקור 16, חז"ל מספרים שלעתיד לבוא דרש רב אוריה זמינים, מהי דכתיב ויגדל עד ויגמל, שורה 3, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים, ביום שיגמל זרוע לזרוע של יצחק. כן? הקדוש ברוך הוא יעשה סעודה לעתיד לבוא. יגדיל, כן, יעשה את יום שמחה ומשתה, ביום שהוא יגמור את כל חסדיו לעם ישראל. ואחר שאוכלים ושותים, נו, באים כל מי יושבים שם, כל שבעת הרועים שלנו, אברהם, יצחק, יעקב, כולם יושבים, ורוצים שמישהו ייקח את הכוס של הקידוש, יגיד, יעשה זימון. נותנים לאברהם אבינו, כוס של ברכה, אומר, אני לא יכול לברך, יצא ממני ישמעאל. לא מתאים, בכל זאת, איזה פגם, אי אפשר. טוב. נותנים ליצחק, תלו ברך, אמר, אני לא יכול לברך, יצא ממני עשיו. לא יכול לברך. אומר לו ליעקב תולו ברך, אומר אני לא יכול לברך, נשאתי שתי אחיות בחייהם, שתדע תורה לאסור עליי. כשהוא נשא את זה, עוד לא היה התורה, יכל להתחתן איתם. הרמב"ן אומר בכלל זה היה בחוץ לארץ אפשר. כשהוא בא לארץ ישראל מת הרחל, כי אותה הוא נשא באיסור, אומר הרמב"ן. זה הרמב"ן מזעזע בקדושת ארץ ישראל גם להבין מה זה. כן, אומר, כשהוא בא לארץ ישראל מת הרחל, כי זה כבר, בחוץ לארץ הוא יכל, אבל בחוץ בארץ ישראל... תכף נראה על משה, אחר כך יש שם יהושע, אומרים ליהושע, שורה 14, אומר, אני לא יכול לברך, לא זכיתי לבן. אומרים לדוד תלו ברך, אומר, אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר כוס השוע שמקרא. אז דוד יכול לברך. קודם כל, אני לומד מזה שדוד לא חטא בבת שבע. כי אם היה כאן איזה חטא, אז דוד גם כן היה לברך. זאת אומרת, אם דוד יכול לתלו ברך, סימן שאין בעיה. אז דוד נותן ומברך. מה היה משה? למה משה לא מברך? אומר משה, בשורה 11, אומרים לו שאתה לא ברך, אומר, אני לא יכול לברך, שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל לא בחיי ולא במותי. אתה אומר, תגיד, יש אנשים, אומרים, איזה חיסרון זה? טוב לי בכל, הכל טוב, בכל, יכול לחיות, הכל טוב, יש לי הכל, יש לי כשרות, יש לי תלמודי תורה, מה חסר? תגיד, אברהם, ישמעאל נולד ממנו, אני מבין, זה חיסרון. יעקב נשא שתי אחיות, זה חיסרון. איזה חיסרון זה? לא זכיתי להיות בארץ ישראל. אלא אתה רואה שמשה, עם כל גדלותו, נותן התורה והכל, אבל אין לו את זכות ארץ ישראל, הוא לא יכול לברך.
וזה אני אומר שאנחנו שנמצאים כאן בארץ ישראל, וזכינו להיות ישראל תחת שלטון יהודי בארץ ישראל, אז ודאי לנו נאה לברך ולהודות להשם בהלל ובשירה. ונסיים בדבר הזה מקום מיוחד, הרב חרלאפ, כן, גם כן מבית מדרש, תלמיד הרב קוק, יש לו איזה משהו מיוחד על, על שירת הים, השביעי של פסח, גם כן, משהו מיוחד, והוא היה, היה תמיד נותן ככה איזו שיחה מיוחדת, בליל שביעי של פסח, ואז אומרים את השירה, אז היה מעמד מאוד מרומם, יש איזה ניגון שעד היום שרים אותו בהרבה בתי מדרש, בהרבה מקומות, הניגון של הרב חרלאפ בשירת הים. זה משהו מיוחד, כאן גם כן בשכונה, מתעשים, אומרים את זה בניגון של הרב חרלאפ, זה היה משהו מיוחד. אז הוא אומר, הוא היה אומר שכל פעם שאנחנו באים להגיד את השירה, אז כל נשמות של כל הדורות מתאספים, מתעברים בנו, כל אחד מאיתנו מכיל איזה ככה, ככה, איזה משהו קבלי כזה, הוא אומר, כל אחד ואחד מכיל איזה כמה רבבות של דורות קודמים, וביחד כולם אומרים את השירה. ותראו, אז הוא אומר את זה על שירת הים, אני אומר את זה על הלל ביום העצמאות. לוקח את זה, מקווה ש... שיתקבל באהבה. ותראו את הדברים כאן. ב-17. וזה קשור לאז ישיר, לכל מה שדיברנו. ואומר, אז ישיר משה בנה את השירה הזאת להשם. שר לא נאמר, אלא ישיר. שכן בכל שנה ושנה, בשעה שהיו נגשים להגיד השירה בהכנה רבה מעולה, מתעברים בקרבנו כל נשמות מכל הדורות. וכל אחד מאיתנו בין רבבה ורבבות. אני יכול להגיד את זה, כמו אין לי ספק שכל הדורות שציפו וחלמו ורצו להגיע לממד הכזה, תן לנו מדינה, קדושי השואה, שאיפה, איפה הם ראו מישהו שיבוא בכלל איזה מטוס יפציץ שיעשה משהו? איפה, כמה הם חלמו לדבר הזה? הם לא מתעברים עכשיו, הם גם אומרים, מה אתם חולמים? היינו פה, היינו אומרים, רק בלילה, רק ביום? גם, לא יודע, גם במין חיינו מתקנים איזה הלל, מה אתה מדבר? ואין לשער את גודל השפע המתגלה בעת אמירת השירה, ויכולים לזכות עתה להופעת אור מלכותו יתברך, מעין מה שנתגלה לעתיד, ואמרו למור, לדורי דורות, זה מכונן את הכיסא כמו שאמרנו. למור בגלות, למור בעצם, למור בגאולה שלמה, וכל מי שזוכה לשירה הזאת בעולם הזה, זוכה לשבח בה ליומו של משיח עולם הבא. אשרינו מה טוב חלקנו גדלנו מה יפה רשותנו, אבא נתאמץ ונאמר כולנו, זה על המילים של אז ישיר, השם מלך, השם אנחנו רעד, ובראות את קדש נשיר את השירה הזאת. שומה מפינו מאותו יתורך שמו, ובהופעת הגאולה, וגם אנו מתנבים, אז בזה, זה אליוון, והוא אלוקי בברו מבינו. אז נזכה בעזרת השם מכוח השירה הזאת, בשם כל ישראל, שאומרים, נזכה לדברים, וזה עצמו מגדם, ומביא עוד ועוד את הגאולה קדימה.